ערב טוב.
מנכ״ל ביטקס, לשעבר סמנכ״ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים, וכמה עניינים איתנו על סדר היום. תחילה אני רוצה לדבר איתך על אותה מחלוקת רעשנית שיש, מצד אחד המסמך שמשרד האוצר, שמדבר על ירידה מובנית בקצב צמיחת התוצר, מדובר על אובדן תוצר של 270 מיליארד שקלים, ומצטבר פני 5 שנים בעקבות הרפורמה, אם ככל שהרפורמה תעבור, ובצד שני, סמוטריץ' שאומר, יש פה בהלה מיותרת ונתונים מופרכים, והתחזית לא תגשים את עצמה, והציון של ישראל יעלה. אז מי, זו היסטריה?
אני חושב שקורה פה משהו שהוא מדהיג, אולי לא במובן שישר אפשר לחשוב, כי כמעט מסמך חגיגי שמתפרסם, שהנה הוכחנו שזה קורה, אבל למעשה, אני לצערי מה שיכול להיות שקורה, זה שאנחנו גורמים את הנזק ברעש ובמחאה המתלהמת לאור הרפורמה, אבל מה שגורם לנזק זה לא הרפורמה, אלא המחאה המתלהמת, ולצערי הרב זה יכול באמת להצליח, אם לקרוא לדבר הזה הצלחה. כי מה שקורה זה שיש חוסר יציבות, זה כבר ברור שיש פה. ומי שיצר את החוסר יציבות, טען שהוא עושה את זה כדי למנוע חוסר יציבות, אבל זה ברור לגמרי שהמעשים האלה גורמים לכך. כי הרי מישהו שמסתכל מבחוץ, ומעיין בצורה, מה שנקרא חופשית, במסמכים של הרפורמה המשפטית, הוא לא מוצא את הצידוק למחאה המתלהמת האינסופית הזאת במסמכים עצמם. אז משהו פה קורה שהוא מוזר. ומה לעשות? כלכלה ומשקיעים הם רגישים, גם דרך אגב השקעות מבפנים וגם מבחוץ, בעיקר אולי מבחוץ, שאנחנו לפי דעתי כן כלכלה חזקה וטובה והצלחנו והובלנו, ואנחנו כלכלים לעצמנו כרגיל, יש לנו רפרטואר בהיסטוריה שאנחנו יודעים לכלכל לעצמנו, ולצערי הרב אנחנו עושים את זה עכשיו.
אבל אתה אומר, בסופו של דבר הרפורמה עצמה לא מזיקה לכלכלה, מה שמזיק זה מי שמנסים לרתום את ההתנגדות שלהם לרפורמה כדי להזיק לכלכלה.
כן, אני דרך אגב חושב שכבר זה די ברור, גם למי שבעד הרפורמה וגם מי שנגד, שהרפורמה כשלעצמה היא לא יצרה את אותם ספקות או את אותם קשיים. אנחנו, מה שקורה נקרא לזה, העמים הרגילים האחרים שהם לא מיוחדים כמונו, ואנחנו מיוחדים גם לטובה וגם לרעה, הם לא מעלים בדעתם שאנחנו כל כך טובים בלעשות הלקאה עצמית. אז אם הם שומעים את הקול שלנו אומר שיש לנו כל כך הרבה פגמים, לא רק שמאמינים, הם חושבים שאמרנו רק חלק. ואם אנחנו כל הזמן ממשיכים ומסבירים כמה שאנחנו גרועים, אז מאמינים לנו, באמת מאמינים לנו. וזאת הבעיה, שאנחנו עסוקים פה באיזה משחק פנימי, שהוא לא פשוט, אני לא מקל בו ראש, וזה בסדר גמור שיש התאבטות, בסדר גמור גם שיש מחאה. אבל ברגע שזה הופך להיות מחוץ למסגרת הרגילה, ומחוץ למסגרת הדמוקרטית, ומחוץ לכלל המשחק הרגילים, מסתכלים מבחוץ ונבהלים. הם לא נבהלים בגלל שלא יודעים מי הצוות שיבחר את שופטי בית המשפט העליון. הם נבהלים בגלל שהם רואים שהרחוב זועק, שיש חוסר יציבות בממשל, וגם אם אנחנו חושבים שיש יציבות, ושזה אולי רוב מיעוט זועם קטן, שמסתכלים מבחוץ כבר לא יודעים להבין את זה. עכשיו מה לעשות? זה יוצר השקעות. אנשים מהססים להשקיע במקום שהם רואים שיש בו את כל הבלגן הזה. וזה מזיק, הצלחנו.
אז אתה אומר, בסופו של דבר, התבהלה עובדת. מצד שני, הממשלה אומרת, אנחנו נעשה צעדים בונה אמון מול המשקיעים, נפחית רגולציה, נפשט את ההשקעה בישראל, נהפוך אותה לכדאית יותר. בסוף כלכלן שמגיע ומתקשר אליך, או מתקשר ליועץ שלו ואומר, רגע, ישראל היא מקום טוב להשקיע בו, או רע להשקיע בו, איזה תשובות הוא יקבל?
אז תראה, קודם כל, אני שמח לומר, ואני מאמין בזה באמת, שאנחנו חזקים. ואנחנו יכולים לשאת במחיר ובנזקים שאנחנו גורמים עכשיו לעצמנו, ולהישאר חזקים. ואני כן חושב שזו הזדמנות טובה באמת גם להיראות יותר טוב. תשמע, אני כבר שנים יודע להגיד עוד מהתקופה שהייתי סמנכ"ל ברשות המסים, לישראל יש מוניטין כפול. אחד, שאנחנו, מה שנראה מהכתפיים ומעלה, ממש טובים, ובית, שהבירוקרטיה היא קטלנית. ומשקיעים יודעים שבישראל להתעסק זה בירוקרטיה, ויש לנו המון במה להשתפר, אם כתוצאה מכל נקרא לזה שנאת חינם הפנימית הזאת, יצא משהו טוב, שבדרך כלל שנאת חינם עובר דברים לא טובים, אבל אם יצא פה משהו טוב, זה שזה נתייעל, נלחם להיות יותר אטרקטיביים, כי בואו, אנחנו גם לא אטרקטיביים לפני הסיפור הזה, בגלל הבירוקרטיה, ובגלל שאנחנו...
זאת אומרת, יש פה איזושהי הזדמנות של משרד האוצר, של הממשלה, לקחת את המשבר הזה ולהפוך אותו להזדמנות בפישוט הליכים בירוקרטיים.
נכון.
רק ממש כשאנחנו מדברים, מתכנסת ועדת הבריאות כדי לאשר את הסרת הרגולציה על התמרוקים, כדי שאנשים יוכלו להביא לארץ בלי תקינה ישראלית, אלא להסתפק בתקינה אירופית או של ארצות הברית.
שני דברים, נכון. נכון, אתה יודע, יש פה שני דברים בעצם. קודם כל, אם אנחנו לא רוצים לעשות שינויים קיצוניים, כי לא רוצים לעשות זעזוע, אבל היתרון של זעזוע, שאתה כבר מזועזע, אז יש לך הזדמנות לעשות עוד דברים, וזה יתרון גדול, לא צריך להקל בזרוש. דבר שני, בואו נזהר שאנחנו, אתה יודע, כסף זה כסף, אני חושב שהזכרת את זה קודם, אנחנו גולשים כבר לדיני נפשות, אם לאנשים אין תרופות, אנחנו כבר לא בדיני ממון, זה דיני נפשות, ואנחנו צריכים להיזהר פה פי עשר.
אגב, זה מעניין בעניין הזה, שבהתחלה שמענו קולות רעשניים דווקא מהמגזר הפיננסי של הבנקים, הם השתתקו. יכול להיות שהם בעצם הרגישו שהם קורטים את הענף שעליו הם יושבים, ואולי חסד...
אני חושב...
קרה להם חסד עם הקריסה בארצות הברית, עם הקריסות בארצות הברית.
סוג של, אני חושב שיש לנו המון דברים טובים. אני דרך אגב מאמין שהמשקיעים שאוהבים את ישראל... הם כאילו כבר מכירים את הפיגור הזה שלנו, והם אולי לא מספיק מתרגשים, כי הם מכירים אותנו. אבל okay. אנחנו לא יכולים לבנות על זה שמבינים שאנחנו לא התכוונו באמת. אנחנו צריכים להיראות רציני, וכשאנחנו משמיצים את עצמנו, אנחנו גורמים נזק הכי גדול שיש, ואנחנו לצערי הרב אלופי העולם בזה.
ראיתי פרסום על זה שחברות הייטק יוזמות איזשהו שיתוף פעולה עם מדינת כפריסין, שתקלוט אותם, הם יעבדו שם ויגיעו לסופי שבוע בארץ ויקבלו שם מיסים זולים ותנאים טובים. עד כמה זה באמת משהו שעלול להפחיד אותנו, שמדינות השתמשו בקפריסין כמקלט מס?
אני חושב שצריך להפחיד את החברות, לא אותנו. אני רוצה להגיד שזה באמת כבר, קפריסין, מקום נחמד לנופש, ויכול להיות שיש גם יתרונות פיננסיים מסוימים. אני לא מאסס לומר שבעולם של המיסים ושל שאלות של תחום הלבנת ההון, היא לא מדורגת בראש הרשימה של המקום הכי טוב בעולם, היא קצת blacklisted, ויכול להיות שזה השתנה לטובה. אני מזכיר שרק לפני עשור פלוס קרסו שם הבנקים, והיה שם הרבה מאוד אנשים שאיבדו את כל ההון שלהם, חלקם דרך אגב לא אנשים שהיית רוצה להיפגש איתם ברחוב בלילה. Okay. אני חושב שצריך לומר בזהירות רבה, שיכול להיות ששירותים בנקאיים מצוינים בקפריסין, אבל ללכת לקפריסין, לעזוב את ישראל, אחרי כל החששות והרפורמה והקשיים, ולשים את מבטחך בקפריסין, לפי דעתי זה מעיד על דעה בשיקול הדעת, אני אומר באופן אישי, מהניסיון שלי, שזה נראה לי עזוי.
ובעלי המניות, תבדקו עם האנשים שמייצגים אתכם בחברה, דואגים באמת לאינטרסים שלכם. טוב, מאוד רציתי לדבר גם על נושא שמאוד קרוב ללבך, הטלטלה בביטקוין, אבל נשאיר משהו לפעם הבאה, כי נגמר לנו הזמן.
זה נורא פשוט, הוא עכשיו מחליף את הכלכלה האורתודוקסית. זהו, גמרנו, מצוין.
אוקיי, זה עוד נראה. הוא ערך שבול גידי ברזקאי, מנכ"ל ביטקס, לשעבר סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים, ברשות המסים. תודה וחג כשר ושמח.
תודה, חג כשר ושמח.